מעילה דף ת', מתחילים בעזרת השם, במשנה. בהמשך לפרק הכל כך חשוב ומרתק, שלושה דפים שמסכמים את כל סוגי הקורבנות, מתי מתחיל בהם דיני המעילה ועד מתי יש בהם דיני מעילה. אומרת המשנה, אחרי שדיברנו על חטאת העוף, עוברים לעולת העוף. עולת העוף, ממתי יש בדין מעילה? מועלים בה מי שהוקדשה. ברגע שאדם לקח תור או בן יונה והוא אמר הרי זו עולה, מעכשיו היא הפכה להיות קודשי השם, אדם שנהנה ממנה יהיה חייב משום מעילה. נמלקה, אותו רגע שעשו לה מליקה, שזה השחיטה שעושים בעוף, אז יש לה קדושה יתרה ממה שהיה לה עד עכשיו, וכשרה היא ראויה עכשיו להיפסל בטבול יום. אדם שהיה תמה והלך לטבול במקווה והוא נטהר כבר, לענייני חולין, אבל לענייני קודשים ולענייני תרומה, עדיין הוא צריך לחכות שיהיה לילה, ואז בחלק גדול מהמקרים הוא משלים את הטהרה שלו. אבל לעניין קודשים, הוא עדיין נחשב טמא, והוא פוסל קודשים. גם את עולת העוף הזאת, ברגע שעשו לה מליקה, אם יגע בטבול יום, הוא פוסל אותה. ובמחוסר כיפורים, זב, זבה, מצורה, יולדת, אלה הם טמאים שגם אחרי שנהיה לילה, הם עדיין לא השלימו את הטהרה שלהם ב-100%. ישנם שני דברים שהם עדיין צריכים לחכות למחר בבוקר ולהקריב קורבן כדי לאפשר להם את הטהרה המושלמת לשני הדברים האלה. הדבר הראשון זה אכילת קורבנות, והדבר השני זה להיכנס לבית המקדש. אז הם, שהם נחשבים מחוסרי כיפורים, חסר להם את הטהרה הסופית, כשהם יגעו באותו עולת העוף אחרי המליקה, הם יפסלו אותה כמו כל הקודשים. ובלינה, אם לא הזו את הדם של עולת העוף עד השקיעה, זה נפסל. אם מיצה את דמה, שאז ברגע שהוא דחק את העוף למזבח, זה סוג של זריקת הדם של עולת העוף, שממצים, דוחקים את העוף על המזבח ואז ממצים את הדם, מאז זה הפך להיות שהותר הקורבן, ולכן יש בו דין כבר של קורבן, שאם יש בו איזשהו פסול מסוים ואוכלים מהקורבן בפסול, אז חייבים עליו קראת, חייבים עליו משום פיגול, כי מיצוי אדם בעולת העוף נחשב כמו זריקת אדם בשאר הבהמות, וכמו הזעה בחטאת העוף, שבחטאת העוף מזים את אדם, זה נקרא כמו זריקת אדם. ואם הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, דיינו שהכהן שעשה את המליקה חשב שהוא עושה את המליקה של עולת העוף בשביל להקטיר אותה אחרי הזמן שהתורה קצבה להקטרת עולת העוף, אז הקורבן הפך להיות פיגול. מתי הוא נקבע לפיגול? לא בזמן של המליקה, אלא בזמן של מיצוי אדם. אחרי מיצוי אדם, אם אדם יאכל מהבשר של עולת העוף שהיא פיגול, הוא יהיה חייב קראת אם זה במזיד וחטאת אם זה בשוגג, ואז הוא גם יהיה חייב משום נותר. אם נשאר מהבשר של העוף שלא הקטירו אותו בזמן, אז הוא יהיה חייב קראת במזיד, אם זה היה במזיד, וגם תמה. דיינו, אם הוא תמה והוא הלך ואכל מעולת העוף, גם כן הוא יהיה חייב קראת, רק אם כבר הוזה הדם של עולת העוף, ומועלים בה, זה חידוש גדול. לא כמו חטאת העוף, שאחרי שעשו הזעה של הדם, כבר אין בה יותר דיני מעילה, פה גם אחרי מיצוי הדם, עדיין יהיה בו דיני מעילה, כי הרי בשונה מחטאת העוף, שהיא נאכלת לכהנים אחרי שמזים את הדם שלה, העולת העוף הרי מוקטרת על גבי המזבח, אז היא עדיין קודשי השם. אם היא קודשי השם, מי שנהנה ממנה חייב משום מעילה. עד מתי היא עדיין נחשבת קודשי השם? עד שתצא לבית הדשן. יש בזה שתי דעות בגמרא, פה הרש"י מבאר כמו אחד מהדעות, עד שהיא תשרף לגמרי על המזבח, והכהן ייקח מהאפר שצבור על גבי המזבח תרומת הדשן. זאת הייתה העבודה הראשונה שהיו עושים לפנות בוקר. הכהנים היו עושים את העבודה הזאת, שהיו לוקחים מכל האפר שהצטבר על גבי המזבח, מכל הרוב הקורבנות שהקריבו שם במשך הלילה, במשך היום שלפני כן. היו לוקחים מעט אפר, שמים בצד המזבח, וזה היה נבלע במקומו בדרך נס. ואחרי זה, כיוון שנעשית מצוותו של הקורבן, כבר אין בו יותר דיני מעילה. בכלל, אם אנחנו עוסקים במסכת מעילה, אז הכלל הוא כלל מאוד מאוד חשוב בכלל בענייני מעילה, שכל דבר שנעשית מצוותו, אין בו יותר דיני מעילה. לכן תמיד צריך לבדוק האם כבר נעשית באופן מושלם מצוותו של אותו קורבן, ואז באמת כבר אין בו יותר דיני מעילה. עכשיו עוברים לסוג קורבן אחר, גם כן קורבן שהדרגת קדושה שלו מאוד מאוד גבוהה. פרים הנשרפים, מה זה פרים הנשרפים? זה אותם קורבנות חטאת, אותם פרים שלא נאכלים, הבשר שלהם לא נאכל לכהנים כמו שאר החטאות, אלא נשרפים לגמרי, כל הבשר גם נשרף, לא רק האימורים. האימורים מוכתרים על גבי המזבח והבשר נשרף כל אחד במקומו, שזה פר אלם דבר של ציבור. דהיינו ברגע שבית דין בטעות הורו איזושהי הוראה והציבור הלכו בשגגה ועשו על פי בית הדין, אז בשביל לחפר על החטא הזה מביאים פר אלם דבר של ציבור שהוא הולך לשריפה. פר של כהן גדול, כהן גדול שעושה חטא שיחיד חייב על זה חטאת רגילה, הוא מביא על זה פר כהן משיח, פר כהן גדול שנמשך בשמן המשחה. ופר של יום הכיפורים שמביא הכהן גדול ביום הכיפורים, שהבשר שלהם נשרף מחוץ למחנה, לא על גבי המזבח, מחוץ למחנה. ושעירים הנשרפים, איזה שעירים הולכים לשריפה? זה שעיר של, אם עבדו עבודה זרה, מביאים שעיר עבודת כוכבים, שגם הוא נשרף מחוץ למחנה, הבשר שלו, האימורים מוכתרים על המזבח, ושאר הבשר לא נאכל לכהנים, אלא נשרף מחוץ למחנה. ושעיר של יום הכיפורים, שעיר להשם, שהבשר שלו גם כן לא מוכתר על המזבח, לא נאכל לכהנים, אלא נשרף מחוץ למחנה. שבהם, מועלים בהם ממתי? שהוקדשו, מהרגע שהקדישו אותם לשם הקורבן, ומאז הם נקראים קודשי השם, ואדם שנהנה בהם חייב משום מעילה. נשחטו, גם כן עלו בדרגה כמו שראינו קודם, הוכשרו לפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה. וזד המן, פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים מזים את הדם שלהם במקומות מאוד מאוד קדושים. אם זה פר יום הכיפורים למשל, מזים את הדם, פר ושעיר של יום הכיפורים מזים את הדם שלהם בתוך קודש הקודשים, בין שני בדי הארון, בין שני המוטות שבהם נושאים את הארון, היו מזים שם הדם של אותם הקורבנות. שאר הפרים ושעירים הנשרפים מזים את הדם שלהם על הפרוכת מצד ההיכל ועל מזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל שהיו עליו מקטירים תקטורת. אז מאז שעשו את ההזעה הזאת, חייבים עליהם משום פיגול, נותר ותמה, כמו שהסברנו. מאז הזעת אדם מתחייבים שלושת הדברים האלה, ומועלים בהם אפילו כשהם בבית הדשן. עד מתי? עד שיתיך הבשר, עד שהבשר יתעכל ויהפוך להיות אפר. כי רק אז נעשית מצוותם, ומאז אין מועלים בהם. עכשיו עוברים לקורבן עולה, קורבן עולה של בהמה. העולה מועלים בה משהוקדשה, כי זה קודשי קודשים. נשחטה וקדשה להיפסל בטבול יום במחוסר כיפורים ובלינה, כמו שבהרנו. מי שנזרק דמה, אז גם עולה הקדושה שלה, חייבים עליה משום פיגול נותר ותמה. זה כמו שראינו עד עכשיו, מה שמתווסף בקורבן עולה, ואין מועלין באורות. אור של קורבן עולה שייך לכהנים, זה מתנה לכהנים בעולת בהמה. ומכיוון שבזמן זריקת הדם זה הפך להיות ממון של הכהנים, כמו שכתוב, אור העולה אשר הקריב הכהן לא יהיה, הכהן זוכה בזה, זה לא נקרא קודשי השם, לכן אין בהם דיני מעילה, אבל מועלים בבשר, כי הוא אסור באכילה, זה נקרא קודשי השם. עד מתי? עד שתצא לבית הדשן, כמו שראינו לגבי עולת העוף. חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור. חטאת ואשם זה קודשי קודשים שנאכלים לכהנים, הבשר שלהם. זבחי שלמי ציבור זה קורבנות שלמים של ציבור, שזה קורבן שלמים היחיד שהוא נקרא קורבן חובה. מביאים את זה בחג השבועות ביחד עם שתי הלחם, והם גם כן הם נקראים קודשי קודשים, והם נאכלים רק לכהנים בתוך העזרה ורק לזכרי כהונה. מועלים בהם מי שהוקדשו, כמו כל קודשי קודשים. נשחטו, הוכשרו לפסל בטבול יום מחוסר כיפורים ובלינה, כמו כל הקודשי קודשים שראינו עד עכשיו. נזרק דמן, אז גם הם חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה. ואצלהם עד מתי? עכשיו אצלהם, מה לגבי בשר? אין מועלין בבשר. הבשר של הקורבנות האלה, אין בהם דיני מעילה מאחרי זריקת הדם, משום שהם לא נקראים קודשי השם, כי הרי הבשר של שלושת הסוגי קורבנות האלה, נאכל הכהנים אחרי זריקת הדם, הם לא נקראים קודשי השם, אבל מועלין באימוריהם. את החלק של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח, זה כן נקרא קודשי השם ומועלין בהם. עד מתי? עד שיצאו לבית הדשן, כמו כל החלקים שמקריבים על גבי המזבח. עכשיו עוברים לסוג אחר של קודשים, שתי הלחם. שתי הלחם, זה הם מביאים ביחד עם כבשי עצרת בחג השבועות, הם מביאים את שתי הלחמים האלה, הם מביאים שתי לחמים שמניפים אותם בתוך בית המקדש, ואז שהם מניפים את שתי הלחם עם הכבשים וכל זה, אז היה מותר להתחיל להביא לבית המקדש את המנחות מהתבואה החדשה, מכל מה שצמח במשך השנה הזאת. זאת אומרת, בפסח היו עושים תנופה של מנחת העומר, מאז מתחילים ספירת העומר, בשביל להתיר את כל התבואה החדשה שצמחה השנה הזאת לכל עם ישראל. אבל בבית מקדש היה עדיין אסור להביא מהתבואה החדשה, להביא מזה מנחות לבית המקדש, עד שהיו מניפים את שתי הלחם, שתי הכבשים, זה היה מתיר להביא גם לבית המקדש מנחות מהתבואה החדשה. בכל אופן, אותם שתי הלחם הם גם נקראים, הם גם נקראים קודשי קודשים, כמו כל כמו כל מנחה, מנחה היא בכל מקרה קודשי קודשים. אז מועלים בהם משהוקדשו, מרגע שלקחו את השתי הלחם ואמרו, הרי זה קודש לשתי הלחם, מאז מי שנהנה בזה חייב משום מעילה. קרמו בתנור, מאז שנהיה להם קרום, כמו בכל לחם או חלה, שכשאופים אותו נהיה כזה מין שכבה חומה, יש כאלה קוראים לזה הקשה שבלחם, מאז שנהיה בהם הקרום הזה שבלחם, בתנור הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים. למה? כי קרימת הפנים בלחם זה כמו שחיטה בקורבנות, זה מכשיר אותה להיפסל כמו שחיטה. וגם לשחוט עליהם את הזבח. מאז שהלחם הזה מוכן, הוא אפוי מספיק, שקרמו פניו, אז הוא כבר נקרא לחם, כי עד עכשיו הוא היה נקרא עיסה, בצק. ואפשר לשחוט את שני כבשים שבהם עם שתי הלחם, כמו שהתורה כותבת, והקרבתם על הלחם שבעה כבשים תמימים. כמו שכתוב, מכיוון שכתוב על הלחם, סימן שרק אחרי אפיית הלחם אפשר להביא את הכבשים. נזרק דמן של כבשים, אז כבר הקדושה עולה יותר, חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמם. מה זה פיגול פה? זה הרי לא קורבן שעושים בו זריקת אדם, שחיטה. פה הכוונה שבשעת שחיטת, באמת פה מדובר על שתי הלחם, אבל מה שמפגל את שתי הלחם זה הכבשים. אם בשעה שחטו את הכבשים של העצרת, הכבשים של השלמים, של חג השבועות, בשעת השחיטה חשבו לאכול מהלחם, חוץ לזמן של האכילה שהתורה קצבה לאכילת לחם של שתי הלחם, של חג השבועות, אז הלחם הזה נקבע להיות פיגול. מתי הוא נקבע להיות פיגול? בזמן של זריקת אדם של הכבשים, של הכבשי עצרת. ואז אם אדם יאכל מהלחם הזה, אפילו בתוך הזמן של אכילתו, מכיוון שהלחם הזה הפך להיות פיגול, הוא יהיה חייב כרת אם זה במזיד. וגם אחרי זריקת אדם של הכבשים, יהיו חייבים על הלחם משום נותר ותמה. למה? כי זריקת אדם מחייבת משום פיגול נותר ותמה, כמו לגבי הקורבנות, גם לגבי הלחם שמגיע עם הכבשים של העצרת. ואין בהן מעילה. ברגע שאותר הלחם בזריקת הדם של הכבשים לכהנים, הכהנים הרי אוכלים את הלחם הזה, אז אין בהם משום מעילה, כי הם כבר לא נקראים קודשי השם אחרי שהם נאכלים לכהנים. לחם הפנים. לחם הפנים זה אותם לחמים שהיו מסדרים על השולחן בתוך ההיכל, כל שבת היו מחליפים את זה. והכהנים היו אוכלים את הלחם של שבוע שעבר, זה היה נשאר טרי, היה נס גדול, אחד מהניסים שנעשו בתוך בית המקדש, לחם שבוע ימים נשאר טרי כמו באותו יום שהניחו אותו על גבי השולחן. וזה היה נאכל בשבת והיו מניחים לחם חדש, היה עומד שבוע על השולחן ואז אחרי זה היו מחליפים את הלחם, והלחם של שבוע שעבר היה שוב פעם נאכל ככה כל שבוע ושבוע. מועלים בו משהוקדשה, מתי שהקדישו את הלחם הפנים לשם לחם הפנים, יש בו כבר דיני מעילה. קרם בתנור, ברגע שהוא נאפה ונהיה בו קרום, קרמו פניו, הוכשר להיפסל בטבול יום במחוסר כיפורים, כי התנור מקדש אותו כמו כלי שרת להיפסל בפסולים האלה, ולהסדר על גבי שולחן, מרגע שנהיה לו קרימות פנים, דיינו שהוא נאפה כמו שצריך, אפשר כבר לסדר אותו על גבי השולחן בהיכל. לחם הפנים היה כולו נאכל הכהנים. אבל יש כלל שבדרך כלל צריך דבר מסוים להביא לגבוה. אפילו בעולת העוף, אפילו בחטאת העוף שכולו נאכל הכהנים, את הדם לפחות ממצים על המזבח. מה באמת החלק של המזבח מהלחם הפנים? היה בזיחי לבוניים, היו שני כפות, שתי כפות, שהיו מניחים אותם על השולחן של לחם הפנים, והיו מסדרים אותם כל שבוע, בזיחי לבונה, זאת אומרת היו כפות ביחד עם סממן שנקרא לבונה שהיו מניחים על השולחן, שתי כפות כאלה, וכל פעם כשהיו מסלקים את לחם הפנים היו גם מסלקים את שתי הבזיחי לבונה, ברגע שהיו מקטירים את הבזיחי לבונה על גבי המזבח, היו מוציאים את הלבונה, מקטירים על גבי המזבח מתוך הכפות, אז היה מכשיר את לחם הפנים לאכילה לכהנים, כמו שזריקת הדם מתירה את הבשר, את שאר הבשר לאכילה. אז לכן קרבו הבזיחין, אם הוא חשב בשעת הקטרת הבזיחים לאכול את הלחם, לחם הפנים, חוץ לזמנו, חייבים עליו משום פיגול. חייבים על הלחם הפנים משום פיגול. ואם רק אחרי הקטרה של הבזיחים, זאת אומרת, ואותו דבר, אחרי שהקטירו את הבזיחים, אז חייבים על הלחם משום נותר, אם אכלו את זה אחרי הזמן שהתורה הקציבה לו, וחייבים עליו משום תמה, תמה שאכל מלחם הפנים יהיה חייב קראת רק אחרי שהקריבו את הבזיחים, ואין בו מעילה, אחרי שהקטירו את הבזיחים של הלבונה שהיו על השולחן של לחם הפנים, אין יותר דיני מעילה בלחם הפנים, כיוון שלחם הפנים כבר לא נקרא קודשי השם מעכשיו, כי הוא הרי נאכל הכהנים. המנחות, כל אותם המנחות שהיו מביאים בתור קורבן לבית המקדש, מועלים בהם מי שהוקדשו, כי יש להם גם כן דין של קודשי קודשים לכל המנחות. קדשו בכלי, אם הוא הניח את המנחה בתוך כלי ישרת, ואז הפך, המנחה הפכה להיות בקדושה יותר חזקה, היא נהייתה קדושת הגוף כמו קורבן, אז הוכשרו להיפסל בטבול יום, בחוסר כיפורים ובלינה, אז זה כבר נפסל בכל הפסולים שפוסלים קודשים כשקדושים בקדושת הגוף. קרב הקומץ, אם בשעת הקטרת הקומץ, הרי מהמנחה, הכהן היה, מנחת ישראל, כהן היה מכניס את היד שלו לתוך המנחה, מוציא כמה, מיד ימין, מוציא כמה שנכנס בשלושת האצבעות האמצעיות, ומקטיר על גבי המזבח. אז מאז שקרב הקומץ, אם בזמן שהוא הקטיר את הקומץ, הוא חשב שהוא מקטיר את הקומץ על מנת שיאכלו את המנחה אחרי הזמן שתורה הקציבה, הוא חישב לאכול את המנחה אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילת המנחה, חייבין עליו על המנחה משום פיגול. ורק אחרי שהקטירו את הקומץ, חייבין על המנחה משום נותר וטמא, אם אכלו את זה אחרי הזמן, שהתורה הקציבה לאכול את הנותר, ואם אדם טמא, אכל אחרי שהתורה הקציבה לאכול את המנחה, אם אדם אכל אחרי הזמן הזה, הוא עובר משום נותר והוא יהיה חייב, אם זה היה במזיד קראת, ואם זה בשוגג הוא יהיה חייב חטאת, וטמא, אם אדם טמא, אכל מהמנחה הזאת, זה אחרי שקרב הקומץ, הוא יהיה חייב קראת. ואין מועלים בשיריים. הרי מה הרי אחרי שמכסים את שלושת האצבעות האמצעיות של הכהן ומקטירים את מה שנכנס שם על המזבח, שר המנחה היה נאכל הכהנים, אז זה לא נקרא קודשי השם. לכן אין מועלים בשיריים, מה שנשאר שנאכל הכהנים. אבל מועלים בקומץ, מה שהכהן הכניס ליד, ואת זה הוא בא להקטיר על גבי המזבח, ודאי שזה נשאר קודשי השם. ולכן מועלים בו, עד מתי? עד שהוא ממש נהיה אפר, עד שיצא לבית הדשן, עד שהוא מגיע לשלב שהוא יצא לבית הדשן, כמו שביארנו לגבי שאר הדברים שעולים על גבי המזבח, שאז הם כבר נעשית מצוותם ואין בהם יותר משום מעילה. אומרת הגמרא איתמר, הנהנה מהפר תפוח שעל גבי המזבח. גבי המזבח, הרי היו מקטירים המון קורבנות. טבע הדברים היה הרבה אפר. כל לפנות בוקר כהן היה עולה, כהן שהתכבד בכבוד הגדול הזה, והוא היה לוקח חלק מהאפר הזה בתור תרומת הדשן, שם את זה בצד המזבח ובדרך נס זה היה נבלע במקומו, ואת שאר האפר היו מסדרים בצורה של תפוח, וכשזה היה מתרבה היו ממש בגדי כהונה מיוחדים, לבנים מיוחדים לצורך זה, היו מוציאים את הדשן ושמים אותו אל שפך הדשן, זה היה דבר מאוד מאוד מרומם. אבל על כל פנים היה על המזבח תפוח כזה, זה היה צורה כזאת של כמו תפוח, שם היה כל האפר שהצטבר. אדם שנהנה מהאפר הזה, רב אמר אין מועלים בו, ורבי יוחנן אמר מועלים בו. באיזה מקרה מדובר פה? לפני תרומת הדשן שהיו מרימים בכל יום ויום, כמו שדיברנו לפני תחילת העבודה, כולי אלמא לא פליגי דמועלים בו. גם רב וגם רבי יוחנן מודים שמי שיהנה אז מהאפר, ודאי שהוא חייב משום מעילה, כי הרי עדיין לא נגמרה עשיית מצוותו של אותו קורבן, כי עדיין לא הרימו ממנו תרומת הדשן. כי פליגי, המחלוקת בין רב לבין רבי יוחנן, היה לאחר תרומת הדשן, אחרי שכבר הרימו את תרומת הדשן והניחו את זה בצד המזבח. רב אמר אין מועלים בו, הרי נעשה מצוותו בזה שעשו תרומת הדשן, הוא יצא מכלל מעילה. רבי יוחנן אמר כן מועלים בו, למה? כיוון דכתיב לגבי תרומת הדשן, שלא היו עושים את אחרי תרומת הדשן, שהיה מצטבר הרבה אפר על גבי המזבח, אז כתוב כשהיו מוצאים את הדשן מחוץ למחנה, זה לא היה נעשה סתם, אלא ולבש הכהן מידו בד וגומר, היה צריך בגדי כהונה העבודה הזאת. כיוון צריך הוצאת הדשן לבגדי כהונה, אז לכן רואים שבקדושת איקאי, רואים שהוא עדיין עומד בקדושתו. ואם כן, כל זמן שלא עשו שפך הדשן, עדיין לא סיימו את העבודה של הקורבן, אז עדיין יש בו מעילה. שואלת הגמרת נען, במשנה שלנו הרי כתוב לגבי עולת העוף, מועלים בהן עד שתצא לבית הדשן. אז נראה שגם אחרי תרומת הדשן, יש עדיין דיני מעילה באפר, עד שיוציאו את האפר לבית הדשן. קשה לרב, שהוא אמר שאין, לא מועלים יותר אחרי תרומת הדשן. כי בית הדשן זה שפך הדשן מחוץ למחנה, פה רק אז אין מועלים, אבל רב הרי אמר שלא מועלים כבר מתרומת הדשן שהיו עושים כל יום. אמר לך רב, מה שאנחנו רואים, מה שכתוב כאן, עד שיוציאו, עד שתצא לבית הדשן, זה לא הכוונה כמו שאנחנו מבינים את המשנה פשוט, עד שיוציאו את האפר לבית הדשן, אלא עד שתראה לבית הדשן, עד שהאפר יהיה ראוי לצאת לבית הדשן. מתי הוא ראוי לצאת לבית הדשן? אחרי שעשו תרומת הדשן. הרי היו צריכים קודם לעשות תרומת הדשן, כל יום, ובאותו יום שבאו להוציא את כל מה שהצטבר, היו לפני כן עושים תרומת הדשן, ואז לוקחים את האפר שהצטבר לחוץ למחנה. אז מאז שעשו תרומת הדשן, כבר כל האפר פה ראוי להוציא אותם מחוץ למחנה, מאז והלאה כבר אין יותר דין מעילה. שואלת הגמרא מייטיבי קושיה ממשנה במסכת זבחים. המשנה שמה כותבת ככה: הצמר שבראשי הכבשים, שיער שבזקן הטיישים, העצמות, הגידים והטלפיים, הכוונה לפרסאות, בזמן שהם מחוברים לבהמה של הקורבן אחרי השחיטה, יעלו על גבי המזבח. מצד עצמם לא נעלה אותם על גבי המזבח בתור איברים של קורבן. אבל כשהם מחוברים לאיברים של הקורבן, מעלים אותם על גבי המזבח. למה? כי הפסוק אומר, והקטיר הכהן את הכל. הכל זה כולל הכל, המזבחה. אבל, וכאן זה הציטוט שהגמרא מביאה מהמשנה שם, וכולן העצמות והגידים שפקעו, נפרדו מעל גבי המזבח, נפלו לארץ, לא יחזיר. לא מחזירים אותם על גבי המזבח. וכן, גחלת מעצי המערכה, שפקעה מעל גבי המזבח, נפלה על הרצפה, לא יחזיר. אל תלך, תקח את הגחלת עם איזשהו צוות, תעלה על הכבש, תחזיר את זה למערכה. לא. מה נראה מפה? שאפילו עם הגחלת של העצים התערבבה, זה בעצם גחלים של האש, גם אם התערבבה עם האפר של התפוח, האפר של כל הקורבנות, והיא נפלה לאש של המערכה ואחר כך נפלה לקרקע של העזרה, לא מחזירים. מדייקת הגמרא, רואים מפה שרק אם הגחלת הייתה בתפוח, גחלת שכנראה הייתה בתפוח, נפלה, לא מחזירים אותה בחזרה. אם הגחלת נמצאת על גבי המזבח, היא נפלה מצד אחד למזבח לצד אחר, יחזיר. אם היא נפלטה מהאש, מחזירים אותה לתוך האש. נשאלת השאלה, בישלמה לרבי יוחנן, שהוא סובר שגם אחרי תרומת הדשן עדיין יש דין קודשי השם באפר. עד מתי? עד שמוציאים את הדשן פעם בתקופה לשפך הדשן. ניחא, אני מבין למה צריך להחזיר את הגחלת בחזרה, שהיא פקעה מעל האש, להחזיר אותה חזרה פנימה. למה? מכיוון שכל זמן שלא הוציאו את האפר לבית הדשן, יש בו עדיין דין מעילה. אלא לרב, שהוא סובר שברגע שהכהן קם, לפנות בוקר, הרים את הדשן, שם בצד המזבח ונבלע הדשן במקומו, מאותו רגע כל האפר שנמצא עכשיו על גבי המזבח, אין בו שום קודשי השם, אין בו מעילה. קשיא, מה אכפת לך אם הגחלת נמצאת בצד של המזבח או שהיא בתוך האש? מה חשוב לך להחזיר אותה בתוך האש? מה בוער לך הגחלת להחזיר אותה בתוך האש? תרץ את הגמרא, אמר לך רב, באמת, אחרי תרומת הדשן, לא מועלים באפר. שאני גחלת, שהיא נמצאת בתוך האפר, דהית בי משאשה. יש בזה עדיין משרשות. זה ראוי להקטרה. לכן יש בה קדושה ויש בה דין מעילה. איקה דה אמר לה לחד להחגיס. יש כאלה שמביאים את הקושייה הזאת מהמשנה, דווקא לצד השני, לא על רב, אלא על רבי יוחנן, שהוא סובר שגם לאחר תרומת הדשן יש דין מעילה באפר. זאת אומרת, את התירוץ של רב הוא מביא בתור דיוק בהתחלה, בתוך הקושייה, כמו שמיד נראה. מדייקים מהמשנה, תמה, למה המשנה אומרת שגחלת שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר, ומדויק מזה שאם הוא נמצא על גבי המזבח, רק הוא נפל מהאש לצד המזבח, כן צריך להחזיר אותו. משום גחלת, דאית במששה. גחלת שיש בה ממשות והיא ראויה להכתרה, אז יש בה עדיין קדושה וצריך לדאוג שתחזור חזרה למערכה. האפר דלת במששה, אבל אם זה נהיה ממש אפר, שאין בו שום ממשות של דבר שהוא אמור עדיין להיות מוקטר, אפילו לגבי מזבח, אם הוא נפל מצד אחד לצד אחר על גבי המזבח, לא צריך להחזיר אותו כי אין בו קדושה ואין מועלים בו. שאת השאלה בישלם על הרב, שהוא סובר שאחרי שהרימו את הדשן, אין יותר שום קדושה באפר. ניחא, למה לא צריך להחזיר את האפר אם אין בו ממשות, את האפר אחרי תרומת הדשן? למה לא צריך להחזיר את אותו אפר לתוך האש? אלא לרבי יוחנן, שהוא סובר שגם אחרי תרומת הדשן אפשר יש דין מעילה באפר. קשיא, למה לא תחזיר את האפר בחזרה? הרי יש בו קדושה, למה אתה נותן לו ככה להיפקע מעל גבי המערכה? אמר לך רבי יוחנן, הוא עדין דאפילו אפר אחרי תומת הדשן, הוא נפל מצד אחד של המזבח לצד אחר, מחזירים אותו לתוך המערכה, כי יש בו עדיין דין מילה, יש בו קדושה. והיינו תמה דקטני, מה הסיבה שכתוב במשנה דווקא גחלת שיש בה ממשות? קראתי להשמו עינן, הוא בא לחדש לנו פה חידוש מיוחד בגחלת. מה החידוש המיוחד בגחלת? כי דאפילו גחלת דאית בי מששה, יש בה ממשות, היא ראויה להכתרה. בכל זאת, כי פקעה מעל גבי המזבח, אם היא נפלה לארץ, לא יחזיר על גבי המזבח. החידוש פה הוא דווקא מהחלק שהוא פקע על הארץ, לא שהוא פקע מצד לצד. פה באמת הנקודה היא לא, פה לא הנקודה של החידוש. אומרת הגמרא איתמר, הנהנה מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים. לא היה עדיין היתר לכהנים, יש בו עדיין דין מעילה, כמו שכבר ראינו כמה וכמה פעמים, שברגע שאתה מקדיש קורבן קודשי קודשים, הוא נחשב קודשי השם עד שאתה זורק את הדם ואז נהיה מותר לכהנים הבשר. אבל אם עדיין לא היה זריקת דמים, והימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, פה כל לא מדברים על הבשר אלא מדברים על ההימורים, אותו חלק שמקטירים על גבי המזבח ברגע, ומדברים פה בקודשים קלים שמתי שהקדישו את הקודשים קלים באמת אין בהם קדושה, אבל ברגע שזרקו את הדם של הקודשים קלים אז כל הבשר באמת נאכל הבעלים, אין בו קדושה, אבל ההימורים מהרגע הזה התקדשו ויש בהם כן דין מעילה מרגע של זריקת הדם. עכשיו אם הוא נהנה מזה, הוא הרי נהנה מקודשי השם, הוא עשה פה, הוא עבר על דיני מעילה, הוא צריך לשלם קרן, חומש והשם מעילות. עכשיו מי מקבל את זה? זו השאלה הגדולה. אתה חייב קרן וחומש, אני חייב. מה החשבון בנק? למי אני צריך לשלם את זה? אז זו השאלת השאלות כאן בסוגיה הזאת. רב אמר, מה שנהנה, יפלו לנדבה. בשביל זה יש פה קופות בעזרה, היה שם קופות מיוחדות של איזה כמה מטרות, אבל אחד מהמטרות זה בשביל זה קופות של נדבה, שם אתה משלשל את הכסף, ומה משתמשים עם זה, מתי יוציאו את הכסף? מתי שיום אחד יהיה איזה מזג אוויר אולי סוער, יש שלג בירושלים, אנשים לא יהיה להם כל כך את האפשרות להעלות קורבנות, אז מה, המזבח יעמוד בטל? לא, יקחו כסף מהקופה ההיא, יקנו בזה קורבנות עולה של ציבור, וזה יקריבו על גבי המזבח, שלא יהיה בטל, זה נקרא קיץ המזבח. סובר רב, לשם תכניס את הקרן והחומש. ולוי אמר, יביא דבר שכולו למזבח, והכהנים לא מקבלים ממנו שום דבר. איזה דבר? קטורת. תביא מזה קטורת. אל תביא עולות לקיץ המזבח, כי בעולה, את האור לפחות הכהנים מקבלים, האור של הקורבן עולה, הרי מפשיטים את האור לפני שמקטירים אותו על גבי המזבח, את העולה, אז האור נותנים לכהנים, אז זה לא דבר שהוא כולו למזבח, אל תיתן את זה בתור קרן וחומש. תניא כבתי דלוי, שברייתא באמת כמו השיטה של לוי. בעילה זו, שאומרים שבן אדם חייב לשלם קרן וחומש, להיכן הולכת? למי משלמים את הכסף הזה? הלמדים לפני חכמים אומרים, יביא בכסף הזה דבר שכולו למזבח והכהנים לא נהנים ממנו כלום, מי ניהו קטורת? כמו שאמר לוי, תניא כבתי דרב, אבל פה נצטרך להתעזר בסבלנות, כי יש כאן כמה מקרים, להגיע למקרה המדויק של רב. רק לפני שאנחנו נכנסים פה למקרים הבאים בברייתא, אנחנו צריכים להיזכר בדיוק על מה דיבר רב. רב דיבר על מקרה של אדם שנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת דמים, שהם עדיין נקראים קודשי קודשים, הבשר של הקודשי קודשים, או מאימורים של קודשים קלים שהם מתקדשים רק אחרי זריקת דמים, והוא חייב קרן חומש ואשם, אז רב סובר שמה שנהנה, הקרן והחומש יפלו לנדבה. תכף נגיע לזה. תנא כבתי דרב, מביאים פה כל מיני מקרים. אז מקרה ראשון, הנהנה מדמי חטאת ומדמי אשם. מקרה אחר, אדם שהלך, הפריש כסף, לקנות עם זה קורבן אשם, לקנות עם זה קורבן חטאת, הוא נהנה מחלק מהכסף. אם נודע לו שהוא נהנה מהמעות של ההקדש, עד שלא קרבה חטאתו, לפני שהוא קנה בכסף הזה קורבן חטאת, יוסיף את הקרן והחומש על הכסף שנשאר לו, ויביא בכל הכסף חטאתו. זאת אומרת, הרי הוא הקדיש, נאמר, שתי סלעים לקורבן חטאת, משתמש עם חצי סלע בשביל כל מיני קניות, ואז אמרו לו, רגע, מה, אתה מעלת בכסף של הקדש? הוא אומר, נכון, הוא צריך לשלם קרן וחומש, טוב, אז חצי ועוד חומש, עוד חמישית. למה אני אשלם את זה? תוסיף את החמישית הזאת ותקנה כבר חטאת יותר משובחת. בסדר. או אשם יותר משובח. ועד שלא קרבה אשמו, יוסיף ויביא אשמו. אבל אם נודע לו שהוא נהנה ממעות של הקדש, אחרי שכבר קרב חטאתו, מה עושים עם הכסף של הקרן והחומש? ילכו לים המלח בקורבן חטאת, כמו מותר חטאת, שהולך למיטה, לא מותר חטאת, חטאת שנתקפרו בעליה. אם האדם הביא קורבן חטאת, בסוף החטאת הביאו קורבן חטאת אחרת, וכבר כיפרו על האדם הזה עם החטאת האחרת, אז החטאת השנייה, החטאת שנתקפרו בעליה, היא הולכת למיטה. אז כסף, במקום שילך למיטה, הולך לאיבוד, לים המלח. אז אסור בענה. אותו דבר אם נודע לו שהוא נהנה ממעות הקדש, במקרה של אשם. אחר שכבר קרב אשמו, אז הכסף, המעות טיפלו לנדבה. למה פה זה לא ילך לים המלח? כי הכלל הוא שבכל מקרה שבקורבן חטאת אנחנו אומרים שהיא הולכת למיטה, בקורבן אשם היא הולכת למראה עד שנייה במום, ובכסף קונים נדבה, לקנות עם זה עולות, לקיץ המזבח, מה שאמרנו, ששמים את זה בקופה של נדבה, ואז כשאין קורבנות, אז מביאים משם קורבנות עולות ציבור. אז כמו שהבהמה של קורבן אשם שנתקפרו בעליה, הולכת למראה עד שנהיה במום, ואז פודים אותו בכסף קונים, עולות ציבור קיץ המזבח, אז בכסף הזה של הקרן והחומש קונים מיד עולות לקיץ המזבח, זה הולך לנדבה. הנהנה, פה זה בעצם המקרה שלנו, הנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת דמים, שעדיין יש בכל הבשר ובכל האימורים דין של קודשי השם וחייבים בהם במעילה. ואימורי, האימורים, שזה החלק שעולה במזבח, של קודשים קלים, אבל לאחר זריקת הדם שרק מאז יש בזה קדושה, קודשי השם שחייבים בהם משום מעילה, אז כאן אנחנו רואים בדיוק כמו שאמר רב, את הכסף שהוא משלם על מה שנהנה, יפלו לנדבה, הולך לקופה של נדבה, לקורבנות עולה, לקיץ המזבח. מביאה הברייתא עוד מקרים, כל קורבנות המזבח, אפילו אם התקפרו הבעלים בקורבן אחר, הקרן והחומש נותנים את זה למזבח, לקנות בזה עולות לקיץ המזבח. אדם שנהנה מקורבנות קודשי בדק הבית, הוא נהנה מדברים שהוקדשו להחזקת בית המקדש, אז את הקרן והחומש הוא נותן לבדק הבית. ואדם שנהנה מקורבנות ציבור, הקרן והחומש ניתן לנדבת הציבור, לקנות בהם עולות לקיץ המזבח. פה באמת אנחנו רואים דבר מדהים, לאן הולך באמת הקרן והחומש? אז פה אנחנו רואים שאם זה... אם אדם נהנה מקודשי בדק הבית, אז הקרן והחומש הולך לבדק הבית. נהנה מקורבנות, אז הקרן והחומש הולך להוצאות של קורבנות. שואלת הגמרא, גופה קשיא, הברייתא עצמה, דברים שלה סותרים ממקום אחד למקום אחר, למה? תחילת הברייתא כתוב, עד שלא קרבה חטאתו, אם האדם נהנה מהכסף שהוא הפריש לקורבן חטאת, והוא תפס את עצמו, רגע, נהניתי מהכסף שהפרשתי לקורבן חטאת, אני צריך לתת קרן וחומש, לאיפה אני אתן את זה? יוסיף ויביא חטאתו, ייתן את החומש, את התוספת חומש, שיקנה לעצמו חטאת יותר משובחת. אבל אם נודע לו משקרבה כבר חטאתו, ואז הוא לא יכול להוסיף את זה ולקנות קורבן יותר גדול, כי כבר קריב את הקורבן משהו קנה קודם, אז המאות ילכו לים המלח, הם אסורים בענה. וקטני, בסוף הברייתא, אין הבדל אם הבעלים יתקפרו או לא יתקפרו, זה הלכה מאוד מאוד יחידה, יש פה רק הלכה אחת. כל קורבנות המזבח למזבח. כל הקורבנות שקשורים למזבח, אם מעלו ונהנו מהכסף שמיועד לקורבנות, מהקורבנות בעצמם, את הקרן והחומש יצטרכו לתת למזבח. את הדיני מעילה שצריך לתת קרן וחומש, נותנים למזבח. ולא שנה די יקפור בעלים, ולא שנה אחד די לא יקפור. לא משנה אם כבר הבעלים יתקפרו בקורבן, או שלא יתקפרו בקורבן, אז זה סותר, כי בתחילת הברייתא ראינו שיש כן הבדל. הנה הגמרא, רישא שיש הבדל אם יתקפרו הבעלים מקורבן אחר או לא, זה לפי דעתו של רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, דאמר, כל חטאת שכיפרו בעליה בקורבן אחר תמות, החטאת הולכת למיטה, היא אסורה בהנאה, ולכן גם הכסף הולך לים המלח. וסייפה, מה ששם אנחנו רואים שאין הבדל אם יתקפרו הבעלים בקורבן אחר, או שלא יתקפרו הבעלים בקורבן אחר, זה הולך לפי דעת רבנן, שלפי דעתם, רק חטאת שנאבדה. והיא נשארה עבודה, ובינתיים הבעלים עליה הביא חטאת אחרת. מה, הוא יחכה לחטאת הזאת? הוא צריך להתכפר כבר. הביא חטאת אחרת, ובזמן של הכפרה עדיין היא לא הייתה. אחרי שהבעלים הספיק להתכפר כבר בחטאת אחרת, חוזר הביתה, מוצא את החטאת ההיא. אז החטאת הזאת היא הולכת למיטה. אבל חטאת שהתכפרו בעליה, והיא לא הייתה עבודה בשעת הכפרה, היה אפשר להתכפר בה גם כן, רק בחרו להתכפר בשנייה, היא לא הולכת למיטה. ולכן, כל קורבנות המזבח הולכים למזבח, גם אחרי כפרה. אמר רב גביע דבייקטיל, הוא היה במקום שנקרא בייקטיל, לרב אשי, אחי אמר הבאי, בדיוק את אותו תירוץ, רישא, רבי שמעון וסייפה, רבנן, עד כאן השיעור על דף ט'.